השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. 64 ימים לבחירות, המפה הפוליטית מסרבת להתבהר. שר המשפטים לשעבר, אבי ניסנקורן, יהיה האורח המרכזי שלנו היום, הוא יסביר לנו מדוע בחר לעזוב את בני גנץ, ומה הסיכוי להפיל את נתניהו.
אני אגיד לך, הוא יותר מושחת ממה שחשבתי. הוא הגיע לסיטואציה שהוא לגמרי כבר מבלבל בין טובתו האישית לבין טובת המדינה, הוא מזהה את זה כאותו דבר.
אלוף בן נצטרף אליי לשיחה הזאת שבה נדבר גם על חיבורים פוליטיים אפשריים ומה יקרה פה עד סגירת הרשימות. בהמשך נתכונן לממשל של ג'ו ביידן. הנשיא 46 יושבע השבוע ומבטיח שינוי משמעותי במדיניות הפנים והחוץ. מיאל שטרנל ואמיר טיבון נתמקד בשינוי הזה וגם באנשי המפתח בממשל. ולבסוף על ספרה זוכה פרס ספיר של אילנה ברנשטיין, השראה או התקה לא מודעת.
זה ברור לגמרי שהשלד הלילתי, הבנייה של הדמויות, העולם של הדמויות וגם מתון הוא דומה מאוד אם לא זהה בין שני הטקסטים האלה.
גילי איזיקוביץ' ורומרי הרצוג ידברו על הדיווח שהסעיר את קהילת חובבי הספרות בסוף השבוע. אנחנו פותחים במערכת הפוליטית, שלום לשר המשפטים לשעבר, אבי ניסנקורן.
שלום.
היום אצל רון חולדאי, הישראלים?
כן, הישראלים. מפלגת מרכז שמאל.
טוב, תכף נדבר על המרכז שמאל ומצטרף אליי לשיחה הזאת, אלוף בן, עורך הארץ.
שלום.
אני רוצה לקרוא לך קטע ממאמר שכתב רביב דרוקר אצלנו פה בסוף דצמבר. הוא כותב, בני גנץ קילה לא מעט מכוחו הפוליטי שבידיו בהגנה על שר המשפטים שלו. המינימום שניסנקורן חייב לו זה לתמוך בו ולהיכנס איתו למרוץ, אם לא זו חזירות פוליטית.
תראה, רביב דרוקר יכול להגיד הרבה דברים, גם יכול לטעות מאוד. קודם כל, אף אחד לא עשה לי טובה, בואו נתחיל מזה. אני הייתי יושב ראש הסתדרות במעמד בין התפקידים הכי חזקים במשק הישראלי. ההפך, אני ויתרתי על התפקיד הזה בשביל להיכנס לפוליטיקה, כי אני זיהיתי בצדק, שאנחנו בשעת חירום לאומית. והצטרפתי לבני גנץ, הרעיון היה להקים את ה-New Labor. זה הלך לכיוונים קצת אחרים, וכשנכנסתי לממשלה, אני אמרתי, אני אהיה חומה בצורה להגן על מערכת המשפט, וזה מה שעשיתי. זה שהיה משבר עם בני גנץ, זה שהוא הביא את חיים רמון, ובסופו של דבר, כל מה שעשיתי, הם ניסו לעשות 180 מעלות הפוך. אני לא חושב שמישהו צריך להתנצל, זה בטח לא אני.
דיברתם על זה?
עם בני גנץ? בטח.
אז מה אמר?
הוא חושב שהוא צדק. הוא חושב שהוא חזר בו מההסכמות בגלל אילוץ פוליטי, לא בגלל שהוא לא צדק. ואני חושב שהוא טעה ב-180 מעלות, השקפת העולם שלי היא אחרת.
היה איזשהו רגע שבאמת האמנת, מה שהאמנת שנתניהו יום אחד יגיע למועד הרוטציה, ימסור את המפתח, יבוא כזה מסעי תובלות, ויבוא בני גנץ ממפתח לבלפור וללשכת ראש הממשלה.
תראה, אני אגיד לך, זה הייתה בחירה בין אופציות גרועות.
אבל אם האמנת, לא, בלב בבית.
תראה, אני אגיד לך,
אמרת את שמי, אני לא מאמין שהוא יעשה את זה, אבל אולי יש סיכוי, כמו שנגיד אותו, רביב דרוקר כתב, שבכל זאת היה גנץ היחיד ששם תאריך תפוגה לביבי. אני כתבתי אז שזה כמו להאמין בסנטה קלאוס ובפיות וחדי קרן.
אבל תשמע, היום לנתח אחורה ולהגיד, תראה, התוצאה...
לא, ראינו את זה אז.
התוצאה ידועה. אני אגיד לך, אני חושב שזאת בחירה בין אופציות לא טובות. לקחנו את האופציה שאז חשבנו שבגלל הקורונה ובגלל המשבר הכלכלי, ובגלל שתוצאות הבחירות, הסקרים לא בדיוק היו סקרים, שהם היו אופטימיים לטובת המחנה שאני מייצג. חשבנו שזה נכון להיכנס, אבל אני אגיד לך את החלק השני, כשנכנסים נלחמים, וכשנכנסים נלחמים על הערכים שלך. ואני חושב שציבור גדול היה מסכים אם היה רואה מלחמה על הערכים. ולכן אני חושב שאני יחסית בסיטואציה הזאת במצב טוב, כי אנשים רואים שנלחמתי על הערכים, ולא ויתרתי עליהם. דבר אחד שהפתיע אותי, ואתה יודע, בדיעבד אי אפשר להיות מופתע, האמת, מראש הממשלה, מביבי, משום דבר כנראה. אני, כמי שמלווה את הנושא של הכלכלה הישראלית, מעל 20 שנה, לא חשבתי שהוא יהיה כל כך לא אחראי במישור הכלכלי.
שלא להעביר תקציב או דבר כאלה.
כן, שהוא כל כך יזלזל באוכלוסייה הישראלית, כי לא להעביר תקציב מ-2018. ולנהל כלכלת מקרו בתקופה כזאת משברית, בשלופים, אני לא חשבתי שזה מה שיקרה, האמת, שזאת הייתה טעות אחת שלי. עד עכשיו זה מדהים אותי, איך ביבי שגם חשוב לו כלכלה, אנחנו בשקפות עולם מאוד מאוד שונות בנושא הכלכלי, איך הוא לוקח את מדינת ישראל להרפתקה כלכלית כזאת, שאין תקציב 2018, זה דבר שאני חושב מאוד מאוד חמור.
אבל לא הרחתם מכתחילה שהדבר היחיד שמעניין אותו זה המשפט?
ברור שמה שמעניין אותו. אני דרשתי להיות שר משפטים, והתעקשתי להיות שר משפטים, כי ידעתי שהולך להיות מלחמה יומיומית בתחום הזה.
למה אתה צריך להיות בפונקציה הזאת?
א', כי אני בן אדם חזק, ואני בן אדם שיודע להילחם, ואני בן אדם שיודע להתעקש על האמונות שלי והדרכים שלי.
שזה בניגוד לבני גנץ או גבי אשכנזי?
לא, לא רוצה את הציונים לאחרים. אני מכיר את עצמי. אני יודע שאני תמיד ברגעים שמבחן יודע להילחם, ויודע לעמוד על שלי.
בכל זאת, אחרי כל התקופה שישבת עם נתניהו, למדת משהו חדש עליו? אני מניח שלפני זה היה לך פה ושם מפגשים איתו, בהסתדרות או זה, אבל לא ממש ישבת איתו ימים ולילות בישיבות.
אני אגיד לך, הוא יותר מושחת ממה שחשבתי. זאת האמת.
יכול להיות דבר כזה?
תשמע, עבדתי מול נתניהו הרבה מאוד שנים. וגם בישיבות בארבע עיניים, וגם בישיבות מצומצמות, הוא הגיע לסיטואציה שהוא לגמרי כבר מבלבל, בין טובתו האישית לבין טובת המדינה, הוא מזהה את זה כדבר אחד, הוא מזהה את זה כאותו דבר.
בוא תשתף אותנו למקרה כזה.
הדוגמה הכי קלאסית זה המלחמה על ההפגנות. ברגע שהתחילו ההפגנות על בלפור, פתאום זה היה מאוד מאוד חשוב לעצור את ההפגנות, והוא רתם את דרי, שדרי קשר בין הפגנות לבין תפילות, ועשו קישור שהוא קישור פסול, כי יש את זכות התפילה שזכות יסוד, ויש את זכות ההפגנה שזכות יסוד, אבל הקישור הוא קישור לא נכון.
טוב, הוא פוליטיקאי טוב, הוא יודע עצמו. לעשות את החיבור הזה.
הוא פוליטיקאי מצוין, אבל היום, בסופו של דבר, אני חושב שמחפשים, אני מקווה שמחפשים פוליטיקאים שמייצגים ערכים. והוא עשה מלחמה, מלחמת חורמה על ההפגנות בבלפור, בלי שום הצדקה.
שלמה זה כל כך מפריע לו, לדעתך?
בלי שום הצדקה אפידמיולוגית, כי הפריע לו שהפגינו מולו.
זאת אומרת, יש רעש ליד הבית?
היה רעש ליד הבית. אחר כך הוא קצת נרגע מזה, אז הוא ירד מזה, והוא הבין שזה גם מזיק לו. היו דיונים, כשאתה עושה דיון על הקורונה, שעות, שעות, שעות רבות, רק על זה. והוא רתם את כולם סביב זה, ואני חושב שזה דוגמה קלאסית. אני אתן לך עוד דוגמה להתנהלות, שמה ואומרת שמשהו התבלבל. אני נכנסתי ואמרתי, הכנסת חייבת להיות מעורבת במאבק בקורונה. עוד לא יכול להיות שהכנסת מודרת מהנושא הזה. הוא קרא לי איזושהי ישיבה, ואמר לי, יש לי רעיון גאוני. בוא נעשה תקנות שעת חירום לשישה חודשים.
שזה סוגר את הכנסת.
שזה סוגר את הכנסת לשישה חודשים. אני לא רוצה להגיד מי היה בישיבה הזאת, אבל היו הרבה מאוד אנשים מאוד בכירים במערכת הפוליטית.
וכל הליכודניקים אחו כפיים.
שכולם עיננו בראש, ואמרו, איזה רעיון נהדר. ואני אמרתי, תקשיב, זה לא יקרה. והייתי יחיד בישיבה שהיו שם אולי עשרה פוליטיקאים בכירים. אמרתי, זה לא יקרה, הפוך. הכנסת תהיה מעורבת בקבלת ההחלטות, כי צריך בקרה של הכנסת. ובאמת עשינו בחוק הקורונה הגדול, עשינו בקרה של הכנסת. אתה יודע, הנושא של הניסיון להשתלט על הוועדה למינוי שופטים. זה אחד מהוויכוחים שהיו לי עם בני גנץ בתקופה האחרונה. פתאום בא ואמר...
הווטו שיהיה לאוסנת מרק.
פתאום בא ואמרו, בגלל שצריך שבעה שופטים,
שבעה חברים
למנות לעליון, אז יש רעיון גאוני. בגלל שיש רק שני נציגי ליכוד, בוא נהפוך את זה לשמונה. עכשיו זה להתבלבל לגמרי. אתה יודע, היום, מינו מפכ"ל קבוע, שאני מברך על זה. אבל לא מינו פרקליט קבוע, מינו פרקליט זמני. עכשיו זה אומר שביבי מתכנן עוד שלושה חודשים, אם באמת הוא יצליח כפי שהוא מקווה להמשיך את ראש ממשלה, להשתלט על תיק המשפטים, ולהזיז את הפרקליט הזמני, ולמנות פרקליט קבוע כפי שהוא רוצה. עכשיו, ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, זה מתבלבל לגמרי. אני אמרתי לבני גנץ, תקשיב, אנחנו כאילו נכנסו למחילה של אליסה בארץ הפלאות, ולא שמים לב שהעולם הפוך, שהעולם צבוע בצבעים משוגעים.
וכשאתה אומר את זה לבני גנץ, מה אומר לך?
אז אני לא חושב שזה מחלחל. אני לא חושב שזה מחלחל, אבל אני אומר...
הוא האמין שתהיה אותה?
אני מעדיף לדבר, כן.
כן?
כן.
עד הרגע האחרון האמין וחשב שנתניהו יקיים?
אני לא יודע מה, תשמע, רבנת האמון בביבי יורדת כל יום, כשאתה נמצא איתו בסוף, אתה בסוף.
טוב, גם גנץ מכיר אותו הרבה שנים, כמו שאתה אמרת.
תשמע, אני אגיד לך, תראה, אנחנו אנשים נורמטיביים. בני גנץ הוא איש נורמטיבי, ואני איש נורמטיבי, ואתם אנשים נורמטיביים. כשאתה מתעסק עם ראש ממשלה שמתנהל בצורה לא נורמטיבית, קשה לך להכיל את זה.
אבל זה לא חדש, זה לא משהו שקרה ביום אחד שנכנסת לממשלה.
אז האמון בנתניהו זה כמו בטריה של סלולר, זה יורד.
לא, אבל עדיין, תחשבו על זה, שבסוף, אתה לא מצפה שבן אדם ישקר כל הזמן, בכזה שכנוע עצמי. אתה יודע מה עכשיו, על ועדי עובדים, הוא אמר לשולמנים שצריך לבטל את ועדי העובדים, ואמר לפנחס עידן שלא צריך לבטל את ועדי העובדים. הוא פשוט משקר בלי הפסקה, זה פשוט מדהים.
הסתכל קדימה, שמעתי את רון חולדאי במסיבת עיתונאים איתך שהצגתם את המפלגה החדשה, הריצה ביחד, הוא דיבר במילים מאוד ביקורתיות על נתניהו, אבל משפט אחד לא שמעתי שם, וזה המשפט, אנחנו לא נשב עם נתניהו, אנחנו לא נשב עם ראש ממשלה עם כתבי אישום בשום מצב. אז למה אתם שונים מבנט? גם הוא אומר, אולי,
ונראה. לא. אז קודם כל נגיד את זה בצורה ברורה. אנחנו לא נשב עם נתניהו בשום צורה ובשום דרך. אני מעדיף לא להיות בשום מקום, בטח לא עם נתניהו. אנחנו לא נשב, וגם אותו דבר חולדאי.
אבל אמרתם את זה גם לפני הבחירות שהיית בכחול לבן, אותו דבר, אותו נאום.
אז תשמע, אני לא חושב...
לא נשב עם נתניהו בשום צורה.
אני חושב שאנשים מאמינים לי. אני חושב שאני אומר אמת, ואני ידוע כבן אדם, אתה יודע, יש אנשים שאוהבים אותי, יש אנשים שלא אוהבים אותי, אבל זה שאני... יש לי דרך ושאני מתמיד בה, זה יודעים. ואותו דבר חולדאי. אנחנו לא תמיד לאו הבול, אבל יודעים מה אנחנו אומרים. אין סיכוי שנשב איתו, כי אני אומר, ואני אומר אחרי החוויה של השישה חודשים, ביתר סט, הוא משחית את המדינה, והוא איבד רסנים. אני חושב שנתניהו, התפיסה שלו של דמוקרטיה, היא כבר לא התפיסה שלי של דמוקרטיה. הוא מוכן לעשות דברים שאחרים לא מוכנים לעשות. בדרך כלל, הוא רותם את כל המפלגה אליו. אתה יודע, זה שיור הכנסת, יריב לוין, פונה ליועצת המשפטית של הכנסת להבין אם תיקון כתב אישום מאפשר להגיש עוד מבקשת חסינות, זה כל מה שמעניין אותו. וזה שהוא עושה כל הזמן בדעתי בראש, האם הוא יצליח להעביר את החוק הצרפתי או לא ביחד עם בנט. וזה מה שהוא מקווה שיקרה, והוא ינסה להביא אותו גם רטרואקטיבית. מה שאנשים חושבים שלא יקרה, הוא ינסה.
אתה חושב שיש סבירות גבוהה שמשפט נתניהו ייפסק?
אם אנחנו לא נהיה מספיק חזקים,
אנחנו
זה קודם כל המרכז שמאל, זה קודם כל הישראלים, ואחר כך זה כל הגוש שנגדו, אבל קודם כל, מי שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה, של שמירה על שלטון החוק, אז זה יכול לקרות.
אבל אם הליכוד מגיע ל-30 ומשהו מנדט, אם בנט מצטרף...
אני חושב שממשלה ימנית צרה, יש סיכוי לא רע, ונתניהו בונה על זה, שהמשפט לא יגיע לסיומו. ואני אומר, הוא גם בונה על זה, שבסופו של דבר, הוא ימנה את הפרקליט הקבוע.
לא, אבל אני חושב שמה שהוא הצליח לעשות זה לשתול בדעת הקהל בדיון הפוליטי את ההכרה שאם יש לימין בראשותו 61, ימין חרדים, אין משפט, או תימצא הדרך הפוליטית לעצור את המשפט.
נכון.
ובעצם הדיון מתנהל על זה, כאשר גם מי שמותח על זה ביקורת, כבר לא אומר זה לא יעלה על הדעת, אלא אומר זה יעלה על הדעת, תצביעו לנו כדי שזה לא יתממש.
אני מסכים איתך, אבל זה לא רק הנושא של המשפט שלו, זה גם הדמוקרטיה הישראלית. זה בסוף גם זכויות הפרט. תראה, אם אוחנה עכשיו בא ואמר, אנחנו בכל זאת במדרון מדרדר, אוחנה החליט שהוא לא רוצה לחסן אסירים. למה? אתה יודע, זה כמה אלפי חיסונים, כן? מחסנים כל יום 100,000 חיסונים, וזה כמה אלפי חיסונים. למה? כי הוא מצא אוכלוסייה שהוא יכול להגיד, אני שולט זכויות האזרח שלהם, ואולי זה מדבר לחלק המצביע הפריימריז בליכוד.
טוב, הוא רצה כותרת.
אבל זה מעבר לכותרת. זה לחפש את הפגיעה בזכויות הפרט. עכשיו, פגיעה בזכויות אדם זה פגיעה בזכויות אדם. אתה מתחיל פה ואתה גומר שם. וזה מה שקורה היום.
דיברת הרבה על נתניהו, על אוחנה, מה התרשמת ממנו? עבדת איתו די צמוד.
אני חושב שאוחנה הוא... האמת, מילים טובות אין לי הרבה להגיד עליו.
אתה יכול גם מילים מהצד השני.
תשמע, אני חושב שאוחנה הוא שליחו של נתניהו, שליח בית נתניהו, והוא פשוט שם בשביל לעשות את העבודה שנתניהו רוצה, עבודה מולכלכת גם נגיד שם נתניהו רוצה.
וקץ, שר האוצר?
תראה, ישראל...
בתחום שאתה מכיר וגם
שאתה מכיר. ישראל קץ, אני חושב דבר אחד היה חייב לעמוד על זה ולעשות אותו, ובלי קשר לחישובים פוליטיים, להעביר תקציב. והעובדה שלא עבר תקציב זה כישלון למדינת ישראל ולמשרד האוצר. הממשלה הזאת הושבעה במאי. לא יכול להיות שממאי עד סוף דצמבר אי אפשר להעביר תקציב לשנים 2021. וזה שנים 2021, הרי אין טעם להעביר תקציב רק לשנת 20. העובדה שזה לא קרה זה מסיבות אישיות של נתניהו. ובסוף קאץ שיתף עם זה פעולה, זה המציאות.
בוא נשמע בקישורים הפוליטיים שלך, מה התסריט הכי אופטימי למחנה שלך בבחירות האלה?
תראה, אני חושב שכרגע יש המון מנדטים שחונים אצל גדעון סער, ושחונים אצל בנט, ושהשקפת העולם שלהם היא הפוכה מגדעון סער והפוכה מבנט. אנחנו נשים מראה. בן אדם שהוא מרכז שמאל שמצביע לגדעון סער ביחד עם צביק האוזר, שניסח את חוק הלאום ולא הכניס את עקרון השוויון, ושיושב עם אלקין, ושיושב עם דיין, וגדעון שר עצמו שהוא ימין קשה. עכשיו, זה לא רק ימין מדיני. גם ההתייחסות שלהם לעולם המשפט, התייחסות אחרת מההתייחסות שלי, הם חושבים שעולם המשפט חייב לעבור טלטול, וזה עזוע, כולל בתקופה הזאת של ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. הם רוצים לעשות שימוע לשופטים לפני שהם מתמנים, שאני אומר לכם, בישראל השימוע יהפוך להיות פוליטי פר הגדרה. אנשים יתחילו כשהם נכנסים לעולם המשפט, להיות שופטים מחוזים וכולי, לחשוב...
למחוק את הפייסבוק.
לחשוב, לא, לחשוב גם...
לא, מה הם יכתבו בפסקי דין כדי שלא יצטטו?
לא, אבל יעשו להם, יעשו להם, יעשו להם שימוע, והם יחשבו איך הם צריכים לקרוץ בעצם למי שיהיה בממשלה בשביל להיות שופטים בעליון. זה עולם שונה מאוד מהעולם שלי, אבל זה עולם שונה מאוד מלפחות, לפחות אצל גדעון סער 5 מנדטים, שחונים שם, והשקפת עולם שלהם היא השקפת עולם של הישראלים.
אבל לפחות לפי הסקרים בינתיים 5 מנדטים אתם מקבלים.
אותו דבר אצל בנט. בסדר, הסקרים כרגע אומרים מה שהם אומרים, אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה תמונה הרבה יותר טובה.
בוא נדבר רגע על השמאל, כי בסך הכל, ודאי בקהל התל אביבי אתם מתחרים גם עם ארץ, לא רק עם סער או בנט שהם פחות פופולריים כאן בעיר. אתה שר החינוך במקום גלנט, אתה מתערב בהופעה של חגי אלעד, מנכ״ל בצלם בבית ספר הריאלי, אתה מוחא כפיים לריאלי שהזמין אותו, או שאתה כמו גלנט אומר מי שקורא למדינת ישראל אפרטהייד שלא ייכנס לבית הספר?
תראה, אני חושב שצריך חופש ביטוי, אבל אתה שואל אותי לגבי בצלם, אני לא מתומכה בצלם.
למה?
כי אני חושב שמה שבצלם עושים במידה מסוימת, וגם ממונים על ידי גורמים זרים, לא בטוח ש... תראה, יש שיקוף של מציאות, ויש גם שיקוף לא נכון של מציאות. אני לא בטוח שהשיקוף של המציאות שבצלם מציגה הוא שיקוף נכון של המציאות הישראלית. אני חושב שישראל בסופו של דבר, באופן כללי, בתפקוד היומיומי שלה, היא כן מתפקדת בצורה ערכית. אני לא חושב שהיא מתפקדת לא בצורה ערכית. כל גוף יש לו אחר כך פלטות שלו וכולי. אני חושב שהיא מתפקדת בצורה ערכית. ואני חושב שההנחיות של הייעוץ המשפטי של הפרקליט הצבאי, בעצם לרמטכ"ל ולצבא, הן הנחיות מאוד מאוד ברורות. אנחנו לא בפרשת אלאור עזריה, שהדעה שלי שם, נכון, ששם אני חושב, עברו איזשהו רף שאסור היה לעבור, ברמה של הצבא הישראלי.
בלי בצלם היינו יודעים שקיים את פרשת אלאור עזריה.
בסדר, אני אומר באופן כללי, אני חושב שבאופן כללי, אני לא מחסידי בצלם, ואני חושב שבסופו של דבר, מדינת ישראל באופן כללי, בנושאים האלה כן מתנהלת בצורה ראויה, אבל... אני כן בעד שתי מדינות לשתי עמים, אני כן בעד חתירה לשלום עם הסדרי ביטחון ראויים. יש ברור שיש פער ביני לבין מרץ בתפיסת העולם. אני מאמין בתהליך שלום, אבל בהרבה מאוד זהירות, עם הרבה מאוד הסדרי ביטחון. כן מאמין בסופו של דבר בשתי מדינות לשתי עמים, ואני חושב שאנחנו כן כל הזמן צריכים לבחון את עצמנו, ולראות שאנחנו מתנהלים בצורה נאותה.
אני רוצה לחזור איתך שנייה לתסרטים הפוליטיים ולמספרים. הייתה מפלגה אחת כחול לבן, עכשיו כבר יש 5, יש כחול לבן, יש עתיד, אתה הצטרפת לישראלים, יש את בוגי יעלון, עופר שלח, מה בסוף יש שם, כולם ירוצו, לא יעברו את אחוז החסימה?
אני לא חושב, אני חושב שעד 4 בפברואר, עד סגירת הרשימות תהיה התכנסות.
באיזה אופן?
אני לא יודע עוד להגיד.
זה שבועיים, זה כבר לא מתקרב.
אני עוד לא יודע להגיד, אבל בסוף, כשאתה מסתכל על זה, אין מקום לכל כך הרבה מפלגות במרכז שמאל. יש מקום ליש עתיד, יש מקום מפלגה מרכז שמאל ברורה, ויש מקום מפלגת שמאל שזה מרץ. אני חושב שבסופו של דבר, ואני חושב שהישראלים...
תהיו 3 מפלגות, תומר.
אני חושב שהישראלים תהיה המפלגה של המרכז שמאל, שיכול להיות שתהיה אבן שואבת למפלגות נוספות. אנחנו נראה מה קורה במפלגת עבודה, ויכול להיות שיהיה גם חיבור במפלגת עבודה.
תגיד, לעיר לפיד אתה מתגעגע, גם איתו הייתה תקופה בכחול לבן.
שקלת אפילו להצטרף אליו עכשיו.
אני ביחסים טובים עם יאיר לפיד. תמיד הייתי איתו ביחסים טובים, גם יש לו ילדה עם מוגבלות, ולי יש ילד עם מוגבלות, זה דברים שמחברים בסופו של דבר.
למה לא הלכת אליו אלא לחולדאי?
בגלל השקפת עולם.
שמה ההבדלים ביניהם?
כלכלית בעיקר.
תראה, אני בסוף, קודם כל כלכלית. קודם כל, אני איש חברתי, ואני כל החיים שלי, מאז שאני מכיר את עצמי, איש חברתי, ומגיל יחסית צעיר גם פעיל חברתי. ואני באמת מאמין בדברים האלה. אני לא נגד כלכלת שוק, אני בעד כלכלת שוק, אבל אני חושב שעמדה חייבת להיות אחראית לחינוך ציבורי ובריאות ציבורית. וכשהסיפור של השרפ, אני התנגדתי להכניס את השרפ לתוך בתי החולים, וחייבים לחתור לשוויון, ואני חושב שאני יכול לעשות הרבה דברים, כי אני בולדוזר, וכשאני לוקח משהו, אני עושה. והדבר השני, גם בנושאים שהם נושאים, יש בינינו פערים מסוימים ביחס לחרדים, יש בינינו פערים מסוימים בנושא המדיני. קל יותר כשאתה מדבר מרכז שמאל ואתה מדבר ברור.
אבל אתה רואה איזשהו חיבור בינו לבין חולדאי בסוף, או שזה לא יקרה?
אני אמרתי, זה מוקדם להגיד. אנחנו צריכים לחכות את השבועיים האלה ולראות.
לא שולל חיבור ללפיד.
אנחנו נראה מה יקרה, ואנחנו לפי זה נקבל החלטות.
עדיין לא שולל. יצא כותרת.
אבי ניסנקום, תודה רבה.
תודה רבה.
אז אלוף, איך אנחנו מסכמים את השיחה הזאת?
אנחנו מסכמים אותה בזה שישראלים לוטשים עיניים לחיבור עם יש עתיד.
אחוז החסימה קורץ ואין ברירה.
אחוז החסימה קורץ, הם לא פרצו קדימה כמו שהם רצו. דבר השני, התחייבות יותר מפורשת מבעבר, לא לשבת עם נתניהו, אם כי אומר את זה אדם שבעצמו כבר אמר את זה וישב עם נתניהו.
אבל הפעם אנחנו צריכים להאמין לו, כמו שאמר.
כן,
הפעם באמת.
כן, הפעם אני מבטיח לקיים, מה שנקרא. ואנחנו רואים בעיקר, אני חושב, אכזבה מגנץ. בכלל, אני חושב...
אין מילים חריפות, אבל יש איזו רתיעה.
בכלל, אני חושב שחוץ מנתניהו, ניסיון לא להגיד מילים חריפות על אף אחד במערכת הפוליטית.
אוחנה גם.
אוחנה, אבל יותר בגלל מעשיו או התלטותיו, ולא בגלל אישיותו.
השבועיים הקרובים, כמו שאמרת, קריטיים, אנחנו נתחיל לראות חיבורים, כי אין מצב שיהיו ככה בפתקים.
אני מניח שנראה חיבורים, אני מניח שיהיה איזושהי התעשתות. אבל אני לא רואה עדיין מערכת פוליטית יציבה עם מפלגות יציבות וגושים יציבים כמו שהיו בתקופה שאבי ניסנקורן ואני גדלנו, שידענו שיש מערך וליכוד. אנחנו עדיין רחוקים
מזה. טוב, גם כחול לבן היה שתי מפלגות גדולות, הליכוד כחול לבן.
כן, אבל כחול לבן הייתה, התפרים שם היו גסים והם כמובן התפרקו תחת הלחץ של נתניהו. והם אנחנו רואים שגם הרשימה המשותפת שחשבנו שכן מייצגת ציבור מובחן, גם היא הולכת ומתפוררת.
אז זה הליכוד והגמדים, זה מה שנראה בסוף?
ככה זה נראה כרגע מהסקרים. גם שר ש... מצב את עצמו יפה כמועמד אלטרנטיבי לנתניהו, במספרים הם בערך פחות או חצי מהליכוד, זה לא ממש נראה כמו מפלגת שלטון.
וגם בנט לא ברור מה קורה שם.
אם היינו יושבים פה עם בנט, אני מניח שהיינו שואלים אותו את אותן שאלות ששאלנו את אבי ניסנקורן על יאיר לפיד, היינו שואלים אותו על שר. ברגע שסמוטריץ' והציונות הדתית בחוץ, אני לא מבין מה ההבדל בין...
חייב להיות שם איזה חיבור.
דני דיין שהוא אצל שר, ודני דיין שיכול היה להיות באותה מידה אצל בנט, או ילד שקד, מה בדיוק ההבדל בינה ובין גדעון שר. אתה אומר, אנחנו מפלגת ימין שהיא לא נתניהו. אנחנו רואים שזה כן משפיע על נתניהו בצורה שהוא מנהל את הקמפיין. הקמפיין שלו למען המאחזים, והדברים האלה הוא יותר שקט, והוא הולך דווקא לאזורים של השמאל. הסכמי שלום, חיסונים, ביקורים ביישובים ערביים.
טוב, נחכה לשבוע הראשון של פברואר, ואז כל הקלפים יתערפו אולי.
אולי.
אלוף בן, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו לנשיא 46 של ארצות הברית, ג'ו ביידן יושבע השבוע לתפקיד, ובדקות הקרובות נדבר על המדיניות שלו ועל אנשי המפתח בממשל, איתנו שניים, דוקטור אל שטרנל מאוניברסיטת תל אביב.
שלום שלום.
ואמיר טיבון, עד לאחרונה כתב הארץ בארצות הברית, ועכשיו עורך בדסק האנגלי שלנו.
שלום, היי.
But you have my word that we will manage the hell out of this operation. Our plan is as clear as it is bold. Get more people vaccinated for free. Create more places for them to get vaccinated. Mobilize more medical teams to get the shots in people's arms. Increase supply and get...
הנושא המרכזי שביידן בא להוביל זה קורונה.
והוא יימדד, לפחות בחודשים הקרובים, ביכולת שלו להתמודד ולהוציא את ארצות הברית מהמשבר הזה, והוא כבר הציג השבוע, עוד לפני ההשבעה, את התוכנית שלו איך לעשות את זה, שיש לה שני חלקים עיקריים. בהיבט הבריאותי, הוא רוצה לשנות את מדיניות החיסונים של ממשל טראמפ, להפוך את החיסונים לזמינים יותר, קלים יותר להשגה, זולים יותר לציבור, וגם להשתמש באיזשהו חוק שיש בארצות הברית שמאפשר לממשל קצת להשתלט על התעשייה כדי לייצר הרבה יותר חיסונים. ובהיבט הכלכלי, להוציא את ארצות הברית מהמשבר, להעביר חבילת סיוע כלכלית הכי גדולה בעשורים האחרונים, כפולה ממה שממשל אובמה העביר בזמנו בשפל של 2008, כדי באמת לתת זריקת עידוד לכלכלה.
We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. You just have to choose between paying rent and putting food on the table. We'll also provide more peace of mind for struggling families by extending unemployment insurance beyond the end of March for millions of workers. That means that 18 million Americans currently relying on unemployment benefits while they look for work.
זאת רוצים ממש לזרוק כסף כדי שהשוק החופשי איכשהו יסתדר.
החל מרמה של לתת לאנשים צ'קים ביד, הוא רוצה...
זאת אומרת שזה גם טראמפ אגב עשה.
נכון, טראמפ נתן, אני עוד גרתי בארצות הברית בצ'ק הראשון ושילמתי שם מיסים, אז קיבלתי צ'ק יום אחד מדונלד בדואר.
יש לך חתימה שלו?
זה היה נהדר. אז ביידן רוצה לתת גם צ'קים יותר גדולים, $1,400 לכל משלם מיסים. ובנוסף להשקיע 400 מיליארד דולר בחיסונים ו100,000 משרות בתחום הבריאות, ובאמת השקעה כלכלית מסיבית כדי להמריץ את העסק שם.
יעל, הוא בא בעיקר כדי להיות אנטי-טראמפ?
תראה, הוא בא בעיקר כדי למשול, שזה אולי ההגדרה של אנטי-טראמפ, בטח במה שקשור לקורונה. אחרי השנה הזו של הזנחה ממש פושעת של אזרחי ארצות הברית למגפה, אז בא הנשיא שעושה מה שנשיא אמור לעשות, ומה שנשיאים בארצות הברית רוב הזמן ניסו לעשות, זה למשול בצורה אפקטיבית ולהציל חיים. ואני דווקא חושבת שהם מנסים לא סתם לזרוק כסף, באופן שפשוט בסוף כרגיל יגיע לתאגידים הגדולים ויעשיר את בעלי התפקידים שם עוד יותר, אלא לנסות לעשות השקעות שיניבו גם משרות, שיניבו גם יעדים דמוקרטיים ארוכי טווח אחרים, כמו למשל העלאת שכר המינימום.
יש אפילו דיבור על סוג של ניו דיל חדש.
כן.
במושגים יותר קטנים, כי נכון. קשה להביא ניו דיל היום,
נכון.
אבל משהו בסגנון הזה.
נכון, כי אין להם רוב לניו דיל, וגם זה בכל זאת לא רגע שיש בו את הקונסטלציה שמאפשרת כזאת מהפכה קונספטואלית באיך שהממשלה האמריקנית עובדת. אבל במסגרת הקונספציה הקיימת של מה הממשלה יכולה ולא יכולה לעשות, ביידן רוצה למנף את כל המשאבים של הממשלה האמריקאית כדי להתחיל לחלץ את אמריקה מהמשבר הזה שהיא פשוט לא מסוגלת להתמודד איתו. וזה אולי באמת ההגדרה של אנטי-טראמפ.
President-elect Joe Biden plans to sign about a dozen executive orders on his first day in office.
אחד הדברים שהוא מבטיח ביום הראשון כבר בתפקיד, הרבה דברים שטראמפ עשה, הולך לבטל אותם.
זה ברמה פשוט של של העת, מה שנקרא. זה לא דברים שצריך את הקונגרס, כי מה שיעל אמרה, נכון, בשביל חבילת הסיוע, הוא חייב להעביר בסוף חקיקה בקונגרס, ושם יש לו רוב די ממש חלש, זאת אומרת, כמה מושבים בודדים בבית הנבחרים, ורוב של אחד בסנאט. אבל עם העת שלו, הנשיאותי, הוא יכול לבטל את המוסלים בן, את הצו של טראמפ שאסר על כניסת מהגרים משבע מדינות מוסלמיות, והוא מבטיח לעשות זה ביום הראשון כנשיא. עם אותו עת, הוא יכול להחזיר את ארצות הברית להסכם פריז, הסכם האקלים שטראמפ פרש ממנו.
ממש ככה? הוא חותם ואז חוזרים?
הוא חותם וחוזרים, הוא פשוט מבטל את ההחלטה. בין השאר, כי אלה לא החלטות שטראמפ העביר בקונגרס. זאת אחת הבעיות בארצות הברית. כשאתה נשיא, אז יש לך את הכוח הזה של הצו הנשיאותי, אבל אז הבא אחריך או הבאה אחריך יכולים פשוט לבטל את זה, כי זה לא חוק.
בדיוק כמו שטראמפ ביטל החלטות של אובמה. כלומר, בגלל שוושינגטון היא מקום לא מתפקד, ובגלל שהשיטה הפוליטית האמריקאית בעצם הפסיקה לעבוד, היא כבר לא הולמת את התרבות הפוליטית האמריקאית עכשווית. אז המצב שאנחנו מקבלים הוא שכל נשיא שנכנס פועל בעיקר דרך צווים נשיאותיים, כי הוא לא מצליח לגייס את הקונגרס, ואז אנחנו רואים איזה מין כדור מתגלגל שכל נשיא מבטל את הנשיא הקודם.
וכמובן, תקשורתית זה פסטיבל, כן? כי הוא מבטל את זה והוא מבטל את זה, ואני כן רוצה עוד הבטחת בחירות שהוא הולך לקיים ביום הראשון, שבעיניי לבייס הדמוקרטי מאוד חשובה, להחזיר את הכלבים לבית הלבן. טראמפ היה הנשיא הראשון שלא הביא כלב, והוא אומר, ביום הראשון אנחנו מביאים שני כלבים.
לא אחד, שניים, הוא מביא שניים.
נכון, תיקון לעידן טראמפ.
ולמה הכלבים האלה כל כך חשובים?
זה חלק מה, אני חושב שזה חלק מהאישיות של ג'ו ביידן, כן? אנקל ג'ו, אתה יודע, באמת הדמות המשפחתית הזאת, החמה, המחבקת, וזה מאוד עבד על המצביעים באזורים הפרבריים, שבמידה רבה הכריעו את הבחירות, ששם גם ראינו אנשים שהלכו לקלפי, הצביעו לרפובליקאי או רפובליקאית בקונגרס, ולג'ו ביידן. לא רצו את הכעס הזה של טראמפ, רצו את המשפחתיות המחבקת של ג'ו וג'יל ביידן.
אז השם טראמפ הוזכר פה הרבה הרבה פעמים. אחד הדברים שהוא מקבל עדיין זה את טראמפ עצמו, וההליך המשפטי נגדו, זה יימשך או שבסוף זה ייתקע ולא ימשיך הלאה?
מאוד קשה לי לנבא, האמת. זה מצב כל כך משונה וחסר תקדים, שאין לי גם איזשהם תקדימים להתבסס עליהם, ולכן אני מרגישה שאני הולכת על קרח מאוד דק כאן.
ונזכיר רק, בית הנבחרים האמריקאי בפעם השנייה בשבוע שעבר מצביע להדיח את טראמפ.
ועכשיו בית הנבחרים צריך לשלוח את זה לסנאט, והסנאט צריך להתחיל במשפט הדחה.
אחרי יקרה... שהוא מסיים את התפקיד
נכון,
בעצם.
נכון. עכשיו זה אפשרי. כלומר, בעצם אימפיצ'מנט זה לא ממש הדחה. אימפיצ'מנט זה תהליך של גינוי שיכול לגרום להדחה.
ההדחה זה העונש, זה לא בדיוק, הדבר עצמו.
בדיוק.
והעונש הוא עתידי, הוא לא יכול להתחרות עוד פעם להתמודד לנשיאות.
נכון. ומה יקרה לסיפור הזה? אני מסרבת להתנבא.
בוא ננתח את האינטרסים, אוקיי? אנחנו לא בנבואות, אלא בלהסתכל על האינטרסים. למיץ' מקונל, מנהיג המיעוט הרפובליקאי בסנאט, החל מהימים הקרובים, יש אינטרס ברור שדונלד טראמפ לא ירוץ שוב פעם לנשיאות. הוא רוצה להשתלט מחדש על המפלגה. מבחינתו של מקונל, טראמפ זה מין פרש שהשתלט לו על המפלגה.
הוא רוצה שזו תהיה אפיזודה חולפת.
כן, ויש לו הזדמנות להוציא אותו. אבל אני חושב שהחוסר יכול שלנו לתת נבואה קשורה לזה שמבחינת מקונל, אם יש הצבעה ומספר סנאטורים רפובליקאים מצביעים להרשיע את טראמפ, אבל זה לא מספיק כדי להגיע לרוב של השני שליש, שלפי רוב הפרשנויות המשפטיות הוא נדרש כדי באמת למנוע ממנו, אז הרפובליקאים הפסידו משני הצדדים. גם יש עכשיו קרע בתוך המפלגה, גם יש סנטורים שהצביעו בעד ההדחה ועכשיו הם פגיעים בפריימריז, וגם טראמפ יכול להתמודד אותם.
וחזקו אותו אפילו.
כן, והוא שרד את זה. אז כאן זה באמת הפסד בכל החזיתות. אז יכול מאוד להיות שמקונל כרגע שאומר על שתיקה, כי הוא קודם כל רוצה לדעת האם יש לו את הקולות או לא.
בואו נדבר עכשיו על המינויים. אחד המינויים החשובים, התובע הכללי, שגם הוא יצטרך להחליט מה לעשות עם טראמפ, אם טראמפ לא יכון את עצמו ברגע האחרון.
As everyone who watched yesterday's events in Washington now understands, if they did not understand before, the rule of law is not just some lawyer's turn of phrase. It is the very foundation of our democracy.
מרי גרלנד, היה מועמד של אובמה לבית המשפט העליון, יהודי, אני אוהב לציין, וסוג של נקמת הדמוקרטים. לא הסכמתם הרפובליקאים להביא אותו לבית המשפט העליון, עכשיו הוא ינהל את התביעות שאולי יהיו, אם זה נגד טראמפ, אם זה נגד בכירים לשעבר בממשל, ואני חושב שעוד דבר צריך להגיד, חלק גדול מהאחריות שלו, המאבק בימין הקיצוני. זה נושא גדול אחרי מה שראינו לפני שבועיים, והוא יוביל את זה.
אני מסכימה שהמינוי של גרלנד הוא מינוי שיש בו אירוניה וצדק היסטורי, כי היו מועמדים אחרים שצריך לומר, עוררו יותר התלהבות בקרב הבייס הדמוקרטי, אנשים עם רקורד יותר אקטיביסטי ויותר פרוגרסיבי, ואני מסכימה שיש איזה צדק פואטי בעובדה שגרלנד חוזר בדלת האחורית אחרי האופן שבו הוא שפל על ידי מיץ' מקונל בצורה שבאמת לא היה לה תקדים.
מזכיר המדינה, אנטוני בלינקן, גם תפקיד חשוב, גם איש שהולך עם ביידן כבר הרבה שנים.
כן, מינוי מאוד ממסדי, גם כמו של היועץ לביטחון לאומי, ג'ייק סליבן, פשוט מינויים ממסדיים קלאסיים של המפלגה הדמוקרטית.
אנשים שהלכו עם הנשיאים הקודמים, או כן, עם מזכירי המדינה
בדיוק,
הקודמים.
בדיוק, אנשים שהלכו גם עם ביידן באופן אישי, אבל גם עם נשיאים ומזכירות ומזכירי מדינה קודמים. מצד אחד יש כאן יתרון גדול בעובדה שאלה אנשים שיודעים להפעיל את המערכת, והמערכת הזאת היא כל כך מעורערת ובחלקים שלמים שלה כל כך משותקת אחרי השנים של עידן טראמפ, שלא מינה אנשים, שהשאיר משרות שלמות ריקות, שביטל סוכנויות, שרוקן אגפים מתוכן, שצריך אנשים שמבינים איך עובדים בתוך המערכת הזאת, ולא צריכים עכשיו חפיפה של חצי שנה, רק כדי לדעת איך
מי נגד מי.
כן. מהבחינה הזאת זה יתרון גדול, ואם מחפשים באמת לראות את אמריקה חוזרת לעמדת הנהגה העולמית, ואת אמריקה חוזרת לקחת אחריות על בעיות גלובליות, לכן יש בזה משהו מאוד מרגיע לדעת ש אנשים שיושבים בתפקידי מפתח יודעים מה הם עושים. מצד שני צריך לומר, וזאת גם חלק מהביקורת, שזה אנשים שהאפשרות שיהיו להם פתאום רעיונות חדשים, ושיניעו איזשהם פתרונות יצירתיים לבעיות גלובליות, ככה אין איזו התלהבות אדירה ממה שיש להם להציע.
גם גילם הוא לא צעיר במיוחד.
כן, אנשים לא צעירים ולא מלהיבים מהבחינה של היכולת שלהם לדמיין איזשהו סדר עולמי חדש ותפקיד של ארצות הברית בסדר הזה. יותר ניסיון להחיות את התפקיד המסורתי של ארצות הברית מאז סוף מלחמת העולם השנייה.
אבל יאמר לזכותו של ביידן, זה מה שהוא הבטיח. זאת אומרת, האיש בא ורץ על הניסיון שלו, מוצר שכולם מכירים אותו כבר, הוא לא הבטיח מהפכות. ובסוף שבר, במפלגה הדמוקרטית היו כמה מועמדים, יותר נקרא לזה מהפכניים, יותר משלהבים, יותר מרתקים לנו בטח בעיתונות, והמצביעים הלכו עם ביידן. זאת אומרת, רצו את המוצר הזה, המוכר, היציב. ביידן הרי זכה לכינוי הישנוני על ידי דונלד טראמפ.
סליפי ג'ו, כמובן.
סליפי ג'ו. אחד האנשים המעניינים בפרשנות הפוליטית באמריקה, ארנון מישקין, הסוקר של פוקס ניוז, שאחר כך טראמפ כעס עליו, כי הוא בליל הבחירות נתן את אריזונה לביידן, הוא כל הזמן בבחירות היה אומר, "Sleepy Joe is a feature, not a bug." זה חלק מהמוצר, זה לא איזה תקלה שטראמפ צריך לרדת עליה. אנשים רוצים את היציבות, את השקט הזה, וזה גם הממשל שהוא כינס. אנשים, בדיוק כמו שהיה מאוד מנוסים, ותיקים, לא באים לשנות ולעשות מהפכות, אלא לייצב את הספינה.
הזכרנו מדיניות חוץ, אחת הסוגיות המרכזיות איראן, הסוגיה הזאת מטרידה את בנימין נתניהו, גם מטרידה את, כמובן את ביידן בתור סגן נשיא, ועכשיו הולכת להטריד אותו כנשיא, הוא רוצה שם שינוי מדיניות לחזור להסכם.
And follows a string of dubious actions the President Trump has taken that have drastically increased the prospects and the risk of war with Iran and danger to Americans.
בתוך המפלגה הדמוקרטית, הנבחרת הזו של ביידן, זו הנבחרת הכי מתונה ומבחינת ישראל הכי נוחה שאפשר היה לקבל. בסוף זה ג'ייק סליבן, היועץ הביטחון לאומי, עם ברני סנדרס היה הנשיא, זה היה אנשים עם דעות אחרות לגמרי, שהיו רוצים באמת הרבה יותר לאתגר את הגישה הישראלית. וביידן כן דיבר על לחזור להסכם עם איראן, אבל עם תיקונים. להכניס את הטילים הבליסטיים שלא נכנסו פעם שעברה, משהו על איראן במזרח התיכון, לבנון, סוריה, אני לא יודע אם זה באמת בסוף יגשים את עצמו, כי גם האיראנים הם מנהלים מסע ומתן, אבל זה צוות שמבחינת ישראל יותר נוח לעבוד איתו.
יחסים עם אירופה וקנדה זה גם סוגיות משמעותיות?
בוודאי סוגיות משמעותיות, כי העולם שאנחנו חיים בו, לא משנה מני כמה אנחנו צריך לומר, הוא עולם שהוא תוצר של הבריתות האלו של פוסט מלחמת העולם השנייה. זה העולם היחיד שאנחנו מכירים, וזה צריך לומר עולם שלפחות עבורנו במערב, הבטיח את התקופה הארוכה ביותר של שקט וסגסוג אי פעם. ולכן החזרה אל הבריתות המסורתיות האלו היא, צריך לומר, יש בה משהו מנחם ומרגיע, בעידן שיש בו כל כך הרבה חוסר יציבות. אני חושבת שביידן יצטרך להתמודד עם סוגיה שממשל אובמה לא התמודד איתה, והיא העלייה של הלאומיות והלאומנות כתופעות הרבה יותר דומיננטיות במערכת הגלובלית, ולהבין איך ארצות הברית, שבעצמה עכשיו מתמודדת עם השד של הלאומנות הלבנה, בתוך הבית פנימה, מתנהלת במערכת שיש בה כל כך הרבה חוסר יציבות מתוך גורמים שפועלים בלאומים האינדיבידואליים שהיא רוצה לעבוד איתם.
סין ורוסיה מהבחינה הזאת ימשיך את המדיניות של טראמפ כלפי סין ויקצין את המדיניות כלפי רוסיה?
הוא בוודאי יהיה יותר אגרסיבי כלפי רוסיה. צריך להזכיר שאנחנו שוב מסתכלים על מצב שבו רוסיה פורצת למערכות הכי רגישות של ארצות הברית. זה קיבל מעט מאוד סיקור. כי...
מתקפת הסייבר הגדולה, כן, ממש בדיוק. זמן קצר לפני הבחירות.
בדיוק, יש כל כך הרבה דרמה מסוגים אחרים ושום דבר לא מתחרה בתמונות מגבעת הקפיטול, אבל גם הפריצה החוזרת הרוסית אל מערכות אמריקאיות, זה משהו שצריך להידרש אליו. זה משהו שארצות הברית כמדינה מתפקדת, שוב, בהנחה שהיא אכן חוזרת לתפקד אחרי עידן טראמפ, לא יכולה להשלים איתו.
עכשיו בוא נדבר קצת על הכלכלה, אז אמרנו שהוא זורק הרבה הרבה כסף, והמינוי שלו לשרת האוצר, ג'נט ילן, הייתה יושב ראש הפדרל ריזרב, מישהי באמת מאוד ותיקה, מכירה את וול סטריט, מכירה הכל, והוא שם אותה במשבצת הזאת.
בדיוק מתחבר לאיך שיעל תיארה את המינויים. זה אנשים מתוך הלב של הממסד, אנשים שמכירים את וושינגטון, יודעים איך המערכות עובדות, איך להניע דברים. מצד שני, ג'נט ילן זה מעניין, כי היא לגמרי כבר כמה חודשים באותו קו של ביידן. זאת אומרת שחבילת הסיוע שדיברו עליה בקונגרס, שהייתה כמה מאות מיליארדים, לא מספיק גבוהה. שצריך להעלות את זה משמעותית, והיא הולכת איתו עם הקו שלה כמעט 2 טריליון דולר.
שזה הפוך מהתפקיד שהיא עשתה קודם, לכאורה שהפדרל רזרב
נכון,
אמור...
נכון, אבל יש משבר, ולכן זה בעיני אחד המינויים הכי מעניינים, כי בדיוק דמות מתוך הממסד, שגם יש ביקורת בשמאל עליה, בגלל נאומים שהיא נתנה לבנקים בוול סטריט, וקיבלה עליהם תגמול נאה כפי שנהוג בוול סטריט, אבל מתוך הממסד כמו ביידן, ומצד שני רוצה לעשות כאן משהו שמאוד מנוגד בדרך כלל לרוח של הממסד הוושינגטוני, שדואגים מהחוב הלאומי וכדומה, אומרת עכשיו להזריק סכומים אדירים של כסף לתוך הכלכלה.
צריך לומר שהעניין הזה של להזריק סכומים אדירים של כסף, היסטורית יש לנו ניסיון שזה הדבר היחיד שעובד. כי הסטימולוס הכי אפקטיבי בהיסטוריה המודרנית הוא מלחמת העולם השנייה. זה סטימולוס שלא תכננו אותו, והוא קרה בכל זאת, והוא אפשר לארצות הברית תקופה של סגסוג כלכלי חסר תקדים במשך עשורים. ואם הלקח הזה עדיין לא נלמד, אז אני לא יודעת איך הוא ילמד. בדיעבד אנחנו יודעים שהסטימולוס של אובמה ב-2008-2009 היה קטן מדי וגם לא נוהל נכון, ועכשיו המטרה היא גם סטימולוס הרבה יותר גדול, אבל גם סטימולוס יותר חכם. באותו אופן שבו הסטימולוס של מלחמת העולם השנייה היה חכם, כי הוא פתח מפעלי נשק שנתנו לאנשים עבודה בשכר גבוה. אז שוב, זה לא נוהל באופן הזה, אבל השורה התחתונה הייתה סטימולוס עצום, נבון ומשפיע בצורה בלתי רגילה על חיי היום-יום של אנשים.
הוא גם עזר לא רק לארצות הברית, אלא למדינות אירופה, ליפן, למדינות אחרות.
אז אני חושבת שעכשיו זה מה שהם מנסים לעשות. משהו בסדר גודל הזה באמת, ועם יותר מחשבה.
יש כאן גם עניין מעניין של הרוב הדמוקרטי בסנאט. אמרנו שהוא באמת נורא קטן, יש להם רק בסוף רוב של מושב אחד. ולאובמה בזמנו היו 60 מושבים בתחילת הקדנציה, אבל זו לא אותה מפלגה דמוקרטית. וזה אחד השינויים שאולי כן יאפשרו לביידן לעשות כאן תוכנית כלכלית קצת יותר נועזת. כי עם 50 סנאטורים דמוקרטיים שיש לו פלוס קמלה האריס כשוברת שוויון בסנאט, זה מפלגה שכן הלכה שמאלה בנושאים האלה בשנים האחרונות, וזו כן השפעה של ברני סנדרס והאגף שלו במפלגה, תהיה יותר תמיכה לעומת מה שהיה אצל אובמה, שהיו יותר סנאטורים דמוקרטיים, אבל הרבה מהם ייצגו מדינות יותר שמרניות, היו הרבה יותר שמרנים מבחינה פיננסית בתפיסות שלהם, ובעצם קבלו את ידיו של אובמה במה הוא יכול לעשות.
האמת שזאת שאלה נורא מעניינת בעיניי, כי אני חושבת שאובמה היה כבול גם על ידי המיסקונספציות שלו, כלומר על ידי האשליות שלו לגבי מה הוא יוכל להשיג בוושינגטון, על ידי שיח מכבד וניסיון לשיתוף פעולה דו-מפלגתי. הוא הגיע לשם בדיעבד מאוד נאיבי, ואכלו אותו לארוחת בוקר. והוא איבד את השנתיים הראשונות היקרות מפז הללו שהיו לו עם רוב משמעותי בסנאט וכמובן בית נבחרים. אני חושבת שג'ו ביידן הפיק את הלב לקח, והארבע שנים של מלחמה, באמת מלחמה, בין שתי המפלגות בקונגרס, עשתה את שלה, ושהוא ינסה עם כל זה שהוא איש הממסד וסנאטור מאוד ותיק בעברו וכולי וכולי, שהוא יבין שהפעם הם חייבים להיות יותר אגרסיביים, ושלדבר יפה ולנסות לשכנע לא יספיק כדי להוציא לפועל מדיניות.
עברנו על רוב המינויים החשובים, קמלה האריס, בואו נדבר בכל זאת עליה, יש לה ארבע שנים עכשיו אולי להשתפשף עד שהיא תחליף את ביידן לכאורה. הוא אמר רק פעם אחת, יכול להיות שיפר את ההבטחה.
ארבע שנים זה אופטימי, כי בכל זאת דיברת פה על הנשיא המבוגר ביותר בתולדות ארצות הברית. אגב, בהקשר של המינויים בממשל, זה גם עניין מעניין. אני חושב שזה גם חלק מהחשיבה שלו. הוא בונה ממשל שיכול לתפקד גם אם חס וחלילה הוא פתאום לא נמצא שם. ויש סגנית נשיא.
יש לה איזו תפקיד מוגדר?
שהיא יותר דומה לאובמה, מבחינת זה שאין לה ניסיון פוליטי בוושינגטון של עשרות שנים כמו ביידן, אלא קצת כמו ברק אובמה, היא ניוקאמר, היא רק נבחרה לסנאט ב-2016. ואני חושב שחלק גדול מהארבע שנים האלה, זה יהיה קודם כל באמת שהיא תגדל לתוך התפקיד של היורשת של ג'ו ביידן. ובסנאט, בתור האצבע 51, היא תהיה עסוקה המון. היא עוזבת את בניין הסנאט באופן רשמי, אבל אני חושב שיהיו שבועות שתהיה שם כל יום.
היא הכל המכריע.
כן, כן, וזה יהיה מעניין לראות מה הנושאים שהיא תיקח עליהם בעלות, כי אצל אובמה היו בסוף נושאים ספציפיים שהוא נתן לביידן לעסוק בהם, למשל הנסיגה מאיראק, זה משהו שביידן התעסק
איתו. אצל טראמפ זה לא עבד ככה, לפי הדיווחים עכשיו סביב המתיחות בינו לבין פנס, לפנס לא היה שום תפקיד מוגדר, הוא היה בא לעבודה, מדי פעם מתפרץ לחדרים, רואה איזה דיון יש ומשתתף.
אצל טראמפ בכלל זה לא היה ממשל מתפקד, וכאן אני חושב שביידן ירצה באמת שיהיו נושאים מסוימים שהם יהיו בתחום האחריות של קמלה האריס, ועם הזמן אלה גם יהיו הנושאים שהיא תרוץ עליהם ב-2024.
טוב, גם טראמפ עצמו בעיקר הטלוויזיה בתור נשיא, ולכן העובדה שטראמפ בא לעבודה.
וגם טוויטר שסגרו לו, אבל
ניסה להיכנס לאיזשהו משרד, זה גם משהו.
יעל שטרנל, אמיר טיבון, תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה.
זו כותרת השער של גיליון גלריה 60 מסוף השבוע, מה עם גבולות ההשראה? ספרה זוכה פרס ספיר של אילנה ברנשטיין, מחר ניסה ללונה פארק כמקרה מבחן. עכשיו ננסה לנתח את מקרה המבחן הזה עם שניים, גילי איזיקוביץ', שלום.
היי.
וגם דוקטור עמרי הרצוג, חוקר ספרות ומבקר הספרים שלנו.
אהלן.
אז גילי, זו כתבה שאת מפרסמת על פני 10 עמודים שמנסה לענות על איזה שאלה?
מנסה לענות על השאלה האם יש כאן השראה, איזה סוג של השראה, ואיפה עובר הגבול בין השראה שהיא מרימה, תורמת, מפתחת ונדרשת מאוד בכל ענף של אומנות, בטח ספרות, להשראה שהיא קצת יותר מזה.
תכף נגיע למה זה השראה שהיא קצת יותר מזה, אבל בוא נצלול לסיפור עצמו, איך הוא מגיע אלינו?
הוא מגיע אלינו בדרך לא דרך, למעשה זה כתוב בכתבה, וכך הדברים קרו באמת. אילה בן פורט, בשנת 2001, נתקלת בספר הזה, בורדמר, חוף הים, היא כל כך נסערת ממנו שהיא מחליטה לתרגם אותו, ועם השנים היא מפיצה אותו בכל מיני מעגלים שונים, היא עצמה אשת אקדמיה, היא דוקטור לסוציולוגיה, היא מרצה לחינוך וסוציולוגיה, מדי פעם היא נתקלת באנשים חדשים שהיא מכירה, היא שולחת להם את התרגום הזה, בשנת 2005 היא גם ניסתה בפועל להוציא אותו, היא פנתה דרך מקר משותף לאילנה ברנשטיין, אז היא הייתה עורכת תחום ספרות המקור בהוצאת בבל, ושולחת לה את כתב היד. חודש אחר כך היא מתעניינת האם היא קיבלה את כתב היד, אילנה עונה לה במייל, קיבלתי את כתב היד, אהבתי אותו מאוד, ואני אעביר אותו הלאה פה בהוצאה, ואני מקווה שהוא יוכל לחזור אלייך, אבל זה בעצם המייל האחרון שיש ביניהן, אחר כך הקשר ביניהן ניתק.
הספר הזה לא יוצא לאור בעברית, ואנחנו קופצים
בעברית.
כמה שנים?
אנחנו קופצים כמה שנים קדימה, בשנת 2015 אילנה ברנשטיין כותבת ספר, מחר ניסה ללונה פארק, שנה אחר כך הוא הופך למחזה, הוא עוד לא יוצא. בשנת 2018 הוא גם הופך לספר שיוצא, הוא מצליח מאוד.
זוכה בפרס ספיר, שזה הפרס הכי גבוה בארץ לספרות.
נכון, הוא מצליח והוא זוכה, בעיניי בצדק, הוא ספר נפלא. קראתי אותו, טולטלתי עמוקות, אני מכירה כמעט רק אנשים שככה הגיבו לספר הזה. אבל מה שקורה...
מילנו קצת מהעלילה, מה קורה שם?
הם יחידנית, זה שנות ה-80, גרה כנראה באיזה פרוור של ירושלים, שני ילדים, בת ובן. מתמודדת עם בדידות מאוד מאוד גדולה, עם דיכאון וחרדה שגורמים לה לישון שעות מאוד מאוד ארוכות, פוגעים ביכולת ההורית שלה, בשמחת החיים שלה. מתמודדת עם מצב כלכלי מאוד מאוד לא פשוט, בין היתר משום שזה השנים של האינפלציה, המטבע המתחלף, ובמין אמירה מוזרה כזו, היא מבטיחה לילדים שלה שתיקח אותם לבילוי בלונה פארק, ומחליטה גם לקיים.
והספר הצרפתי, מה קורה שם?
בספר הצרפתי, הגיבורה היא אם חד-הורית לשני בנים, היא בודדה מאוד, היא גרה באיזו עיר שדה, היא מתמודדת עם דיכאון מאוד מאוד קשה, עם חרדה שגורמת לה לישון שעות ארוכות במהלך היום, עם עוני מצמית. גם היא לוקחת את הילדים שלה לטיול בעיר על חוף הים. הקליימקס של הסיפור מגיע כשהם הולכים לבקר בלונה פארק, ואחריו הם חוזרים למלון המרופט שבו היא מלינה אותם, והיא חונקת אותם למוות.
אומרי, אז הדמיון הזה הוא מה המקרי?
אני קראתי את שני הספרים, קריאה נקייה לגמרי, אפילו לא ידעתי את ההקשר.
זאת פנינו לך, אמרנו בוא תקרא שני ספרים, תגיד לנו מה אתה חושב.
בדיוק, אז קראתי את הנובלה הצרפתית, ואז התחלתי לקרוא שוב את הספר של אילנה ברנשטיין, והיה לי ברור מה...
מה רוצים ממך.
כן, מה הפשר הבקשה יוצאת הדופן הזו.
אז מה חשבת?
קודם כל צריך לומר את הדבר אולי הברור מאליו, זה שאין משפט זהה בין שני הספרים. כלומר, זה לא פלגיאט כזה שהעתיקו...
לא עשו copy-paste.
לא, בכלל לא. אבל זה ברור לגמרי שהשלד על ידלתי, הבנייה של הדמויות, העולם של הדמויות, וגם מתון, הוא דומה מאוד אם לא זהה בין שני הטקסטים האלה.
אז בכתבה עצמה הבאנו חלקים מתוך הספר הצרפתי מול הספר בעברית. בוא ננסה להקריא כמה דוגמאות.
הנה כמה שורות מתוך הספר של ורוני קולמי, חוף הים. הרחובות עדיין היו מלאים בוץ. האדמה הייתה מוצפת, אבל אף אחד לא שם לב לזה. אנשים לא טיילו, זה לא. הם רצו בצעדים קטנים, בלי להרים את העיניים, ובכל זאת בלי ללכת לאיבוד. כל אחד נראה כאילו יש לו כיוון ללכת בו. נראה שהם ידעו אותו בעל פה. אני הלכתי על עיוור, עם הפרצוף של זאת שיודעת. ומתוך ספרה של אילנה ברנשטיין, הרחוב נראה כמו לפני מלחמה. אנשים סחבו סלים כבדים בדרך הביתה, שני סלים ואפילו שלושה לכל משפחה. כל אחד ידע את הכיוון שלו. לא היה לנו נציג בתנועה הזאת. הם השאירו מאחוריהם סימני דריכה שאם מחברים ביניהם אפשר להבין את ההיגיון.
אז איפה הדמיון שאתה מוצא פה?
אני רוצה להגיד קודם כל שזה קשה מאוד לקחת מין דוגמה למשפט אחד, או למרקר משהו אחד קטן בצהוב, ולהגיד הנה על בסיס זה נמדדים הדמיון או השונות בין שני הטקסטים. אבל קודם כל אפשר לזהות את הטון בין שני הספרים. הטון של המספרת בשני הספרים הגיבורה, שהיא האם מספרת בגוף ראשון. הטון שלה הוא טון ישיר, דיבורי, שנע בין מודעות עצמית גבוהה לחוסר מודעית מוחלט, זה מספרת לא מהימנה. משפטים קצרים, חותכים, שימוש בניבים מקובלים, אבל לא תמיד כהלכה. אז זה דבר שעולה מהשפה של שני הספרים, אבל זה כמובן לא מספיק. משמעותי פה יותר זה תיאור העולם שבו מתרחשת העלילה, והעולם הזה הוא עולם דומה, גם מבחינה הפסיכולוגית, הפסיכולוגיה של הדמויות, וגם מהבחינה הטכנית.
גילי, כשכתבת את הכתבה הזאת, בעצם כשהתחלת לכתוב אותה, פנית לאילנה ברנשטיין ושאלת אותה, מה הסיפור, מה היה שם, אז מה ינתה לך?
האמת שזה היה לפני שהתחלתי לכתוב, עוד לא נכתבה מילה אחת. זה היה אחרי שקראתי כמובן את הטקסטים ונוכחתי שיש שם דמיון, אחרי שדיברנו עם בני ציפר, שהוא היה המומחה השני שאליו פנינו, אחרי שהתחלתי לברר את הרקע המשפטי שיכול להיות לדבר כזה, אבל לפני שכתבתי מילה וביקשתי להיפגש איתה, לא אמרתי לה לשמה.
באתי אליה הביתה.
באתי אליה הביתה, ישבתי מולה, הסיבה לזה הייתה, כי יש מקרים שבהם אתה כותב משהו על בן אדם, ויש אנשים שאתה כותב עליהם, שאתה לא יכול להסתפק בשליחת תגובה באמצעות אימייל או בטלפון, אתה רוצה לתת לבן אדם הזדמנות להסתכל לך בעיניים, וגם להסתכל לא בשעה שאתה אומר לו מה אתה חושב שקרה, ולתת הזדמנות לבן אדם להתבטא ולהגיב. באופן כזה שאני, כמי שבסופו של דבר יושב מול גיליון הנייר הזה, ויהיה חתומה על הטקסט שיצא מתוך גיליון הנייר הזה, אדע לגלם בתוכי את מה שקרה, את הגרסה של אילנה.
אז מה הגרסה?
מהר מאוד ברגע שהיא נזכרה בשם של המתרגמת, היא אמרה שכן, יכול להיות שקיבלתי ממנה אימייל, יכול להיות שקראתי, כנראה קראתי, כנראה הושפעתי. והיא דיברה על איזושהי השפעה לא מודעת, ולכן חלק ארוך מהכתבה מתעסק בתופעות שקשורות להשפעה לא מודעת בכל מיני שדות של אומנות. אני חושבת שיש שם את הדוגמה של נעמי שמר וירושלים של זהב, שיר העם הבסקי.
הסיפור הכל כך מפורסם, שלקח לנעמי שמר המון המון שירים להודות שהייתה שם יותר מהשראה.
פינה את הפשר ומלי ישן הרק אורקו כתו האורור אנצקו ושתך בריק אסילי תקטו פתו.
נכון, ובאמת בימיה האחרונים היא כתבה מכתב למלחין גיל אלדמה, אני מביאה את זה גם בתוך הכתבה, שבו היא אומרת, הייתי פוגשת הרבה את נחמה הנדל. באחד המפגשים כנראה מה שקרה הוא שנחמה זמזמה לי את השיר הזה והוא נכנס לי מאוזן אחת, עשה את מה שעשה בראש ויצא מאוזן השנייה. וככה ב-67 כשהלחנתי את השיר, זה נבע מתוך משהו בנפש שלי. ולהגנתה היא אמרה נעמי שמר שהעתקה במוזיקה היא מחייבת 8 תיבות רצופות זהות. ואצלה יש, אם אני לא טועה, 5 או 6 רצופות והיא ניצלה.
אומרים מה זה העתקה בספרות?
אז יש ספקטרום רחב של העתקות, יש העתקה שהיא מילה במילה, זה לא מקרה שלנו, אני לא חושב שזה מקרה של העתקה בכלל. זה אגב נדיר מאוד, משום שאפשר לגלות את זה.
טוב, גוגל טרנסלט היום מזהה את זה מאוד מהר.
גם אם יש מקרים ספורים מאוד, זה על טקסטים שלא פורסמו, או כל מיני טקסטים מהעזבון, אבל זה דברים נדיבים מאוד.
אני חושבת, גם המקרה המפורסם ביותר מהשנים האחרונות בארץ, המקרה של נעמי רגן, שבו יש פרק בתוך ספר של 400 עמודים שנאמר שחלקים ממנו הועתקו, גם שם לא מדובר על העתקה מילה במילה. ואנחנו לא מדברים על מקרה של נעמי רגן, צריך כמובן לסייג.
ומהצד השני יש כל מיני השפעות שהן לגיטימיות, והן חלק מהאופן שבו עולם הספרות, ובכלל אופן שבו אנחנו חושבים על עצמנו. זה לא רק עניין ספרותי, גם בחיים אנחנו לפעמים שומעים סיפור, והסיפור הזה נדבק לנו, והופך להיות בהדרגה לפעמים גם חלק מהביוגרפיה שלנו, עליו שהוא לא בהכרח קרה לנו, זה מין... זה תעתועי הזיכרון, ולפעמים גם בחירות לא מודעות. נדמה לי שהתזה גם שאילנה ברנשן עצמה אמרה, היא תזה משכנעת, וגם יש קצת עדויות מעניינות בטקסט שהיא כתבה. סיפור שהיא קראה, סיפור שהשפיע עליה, ושהתרשמה ממנו, נכנס לאיזה תא בראש, ועל בסיסו היא כתבה, כנראה באופן לא מודע, אני מאמין את הרומן שלה.
גילי, ספקנו המון ביקורת בסוף השבוע על הפרסום הזה. מה אמרו עלייך?
מה לא? אמרו הרבה מאוד דברים, דיברו על רשעות. האמת שמה שהכי תפס לי את הראש זה האשמות על מיזוגניה, שנשים הן תמיד שומרות הסף של ההגמוניה, ולכן גם במקרה הזה, אילו לא היה מדובר במקרה של שתי נשים, אלא שני גברים, אף אחד לא היה מזדעק. תרשו לי לחלוק ובגדול על הדבר הזה, ויש כמה דברים שממש בוערים בי להגיד בעניין הזה.
בשביל זה אנחנו פה.
קודם כל, לא נכון. ממש לא נכון, אם הייתי נתקלת במקרה של שני גברים עם קווי דמיון כל כך עזים ומוחשיים ביניהם, ודאי שהייתי שוקעת עמוק לתוך התחקיר הזה, ואני גם הייתי כותבת אותו באותה צורה ובאותו אופן. האשמות המיזוגניה, קראתי משפט, הארץ תמיד מוטה מגדרית בכל מה שקשור לסיקור תרבות, אז סליחה, אני זו שמסקרת ספרות בעיתון, ואני יודעת שההטייה קיימת, אבל היא הפוכה. כי מתוך 10 כתבות שלי על ספרות, 8 הן כתבות על ספרים של נשים, ובעיתון שבו, אולי העיתון היחיד בארץ, שיש בו שדרה אמיתית של נשים שהן מנהלות ועורכות, זו בדיחה להגיד דבר כזה.
עבדת על הכתבה הזאת עם ליסה פרץ, שהיא עורכת גלריה וספרים?
גם אישה, וגם העורכת של הטקסט היא אישה, ובוא לא נשכח, שאומנם מדובר פה בסיפור בין שתי נשים, אבל גם יש פה מתרגמת, ויש פה סופרת זרה, גם הן קצת נשים. זאת פשוט עלילה וגניבת דעת, זה פשוט שקר. שם אני באמת מזדעקת, גם משום שאני מגדירה את עצמי פמיניסטית, וגם משום שזה פשוט לא לגופו של עניין. יכול להיות שאנשים לא מסכימים עם הכתבה, אבל אני חושבת שדעתם של הרבה מאוד אנשים הייתה יכולה להיות שונה, אילו הם רק היו קוראים את שני הספרים.
שזה אף אחד לא עשה. גם חוקרי ספרות שקפצו בסוף השבוע, גם בטוויטר, גם בפייסבוק, לא ציפינו מהם לקרוא את שני הספרים, אבל גם לא לקפוץ כך מהר.
אני חושבת שציבור שמזהה את עצמו עם ביקורתיות ועם חשיבה מקורית, צופף שורות והתנהג בצורה שלא מכבדת את ההגדרה שלו את עצמו. זה חבל.
אומרים מה השורה התחתונה שלך, הלקח שלך מהסיפור הזה?
אני אגיד קודם שמעטים קראו באמת את שני הטקסטים, וגם להפתעתי מעטים שהתייחסו לו סוגיה, חשו איזה צורך לקרוא אותם. אני חושב שנוצר פה איזה משבר אמון בין הממסד הספרותי האקדמי, לבין העשייה העיתונאית, שמיידעת את הציבור באספקטים שונים של עבודה ספרותית, וששמה את הסיפור הזה, סיפור ספרותי, כן, וראש מהדורת החדשות.
איזשהו לקח שלך מהפרשה הזאת?
אני יכולה רק לומר איך כתבתי את הכתבה הזו, ואיך אני מתכננת לכתוב מטעני נפץ אחרים שהתגלגלו אליי, והדרך היחידה לצלוח את זה היא פשוט להסתכל ישר ו... בחמלה, אני חושבת, ולא בהתלהמות. אני מקווה שזה משהו שבא לידי ביטוי.
נגיד רק שהזמנו את אילנה ברנשטיין להגיע אלינו לאולפן ולדבר על הדמיון בין הספרים, היא סירבה. בתגובה מסרה שהטענות הן אלבון לאוהבי הספרות. הסופרת הצרפתייה ורוניק אולמי מסרה לארץ, השראה היא דבר שקורה בספרות, אבל להתייחס לגופם של דברים איני יכולה. הייתי רוצה לקרוא את הספר, אבל מכיוון שאיני יכולה, לא אוכל להגיב. גילי איזיקוביץ', עומרי הרצוג, תודה רבה.
תודה, ליאור.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו. נשמח לשמוע מכם הערות, הצעות ורעיונות לנושאים. אתם יכולים לפנות אלינו באימייל podweekly@haaretz.co.il podweekly, שטרודל הארץ, haaretz.co.il. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ' היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.